טוב, שלום לכולם.
היום י"ט בסיוון, זהו יום פטירתו של מורנו ורבנו הגאון הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב, ומתלמידיו של הרב קוק זצ"ל, ורבו של כפר הרועה, ועוד ועוד שלל תפקידים, כיאה לתלמיד חכם של תורת ארץ ישראל, ודבריהם הם הם זיכרונם, אז נקרא מתוך ספרו על התורה, שיח שאול, עניינים שנוגעים הן לפרשת השבוע, פרשת שלח לך, והן לעצם הימים האלה, בבירור כוחותיו של העם הזה לקום על אויביו. אומר הרב ישראלי בשיחה שהכותרת שלה ונהי בעינינו כחגבים. פרשה מעציבה מגוללת לפנינו התורה בסדר השבוע היא פרשת המרגלים, מאורע שהביא לתוצאות עגומות לשעה ולדורות. נדלג פסקה, ואם כל דברי תורה צריכים לימוד, הרי פרשתנו, שממנה תוצאות לכל דור ודור. תורשת לימוד ועיון מדוקדקים. מה היה חטאם של המרגלים? הרב ישראלי שואל את השאלה שכבר הרמב"ן שאל אותה, אור החיים הקדוש שאל אותה. לכאורה נדמה שמילאו שליחותם בנאמנות. הן נתבקשו הן לתור ולראות את הארץ מהי ואת עם היושב עליה, החזק הוא ערפיה, מעט הוא עם רב, ואת הערים אשר הוא יושב בהן במחנים מבצרים, והרי בכל השטרים, השטחים מסרו את כל אשר ראו. כלומר, הדוח המודיעיני שלהם היה אמיתי. ומהי אשמתם אם אז העם היושב בארץ, ואם הערים בצורות גדולות מאוד? הרי נכון היה כל זה, והם את האמת מסרו. הם לא העלימו מסמכים מראש הממשלה, הם מסרו את כל האמת. האם נדרשו לשקר ולהעלים את אשר ראו? תהפכו את הדף. אכן, אם נדקדק נמצא איזו חריגה קטנה אחת בלבד, שהיא מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, שבין כל הפרטים האובייקטיביים שמסרו, התגנב גם פרט קטן. לכאורה צדדי, לכאורה בלתי חשוב. אולם ממנו המפתח להבנת ההבדל בהערכת הנתונים הממשיים, אותו הבדל שבין המרגלים לבין יהושע וחלב. הנתונים שהביאו אמיתיים, אבל הערכת הנתונים והמסקנות של ניתוח הנתונים, זאת הייתה טעות וזאת הייתה חוסר אמונה. זוהי התוספת הקטנה והתמימה, ונהי בינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. מאיפה אתם יודעים שהם חושבים עלינו כחגבים? אולי הם חושבים עלינו אחרת. ולמה שיחשבו עלינו אחרת? הרי בקריאת ים סוף אנחנו אומרים, שמעו עמי מרגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז דמלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי חנן, נמוגו כל יושבי חנן. טיפול עליהם ממטה ופחד, בגדול זוכה את דמוק האבן, אז הם מתים מפחד. מה אומרים המרגלים? אנחנו חגבים. נכון? הדור, אשר ראה נפלאות בארץ חם, נוראות על ים סוף, אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר אליו מתוך האש, דור זה שכח את גדולתו ותפארתו. ענקי הרוח, מתחילים, להסתכל על עצמם בביטול ובלאג, הם רואים את עצמם כחגבים לעומת זה, וכתוצאה מזה, הם רואים את האחרים כבני ענק. הם אינם יכולים לראות מה שראו יהושע וחלב. הם אמרו, אנחנו חגבים. וזה לא נכון? כן. צריך לדון בזה. כי ענק זה, עומד על קרי תרנגולת, כי העמים אכולים, שנאה ותחרות הדדית, שהשלטון מפורר, שהתרבות רקובה, שהתועבות עשו בהם קלה, שר צילה מעליהם והשם איתנו. לעומת זאת הם מרשים לעצמם להוציא משפט על הרהורי ליבם של אחרים? וכן היינו ביניהם. זה שקר מוחלט. זה היה החטא. הביטול העצמי. חוסר הערכה של הסגולתיות הישראלית, של כוחות הנפש העצומים הגנוזים בעם זה. והרב ישראלי בכוונה אומר, כוחות נפש גנוזים. יכול להיות שמבחינה ריאלית, שטחית, העם מתבחיין, ויבכו העם בלילה הוא, ותישא כל העדה, כולם מתבחיינו, אבל הם היו אמורים לראות אותם אנשים, צדיקים, ראשי בני ישראל, לראות את עומק הנפש הישראלית. גם אם יש אנשים שנראים נפילים וענקים, אבל השם איתנו. זהו שהוליד את הפחד מפני ההתנגשות עם עמי נחר, ועם תרבויות נחר. אז קודם כל, פחד פיזי. אבל גם פחד מוסרי רוחני. איך נתמודד עם תרבויות הנחר? זהו שהוליד את הבהלה שלא יוכלו להחזיק מעמד כשיבואו במגע עם בעיות מדינה. זה כבר פחד רוחני. איך נוכל להתמודד עם מדינה? יהיה צבא? איך זה יסתדר עם הישיבות? תהיה פוליטיקה? איך זה מסתדר עם מוסר, עם יושר? אבל הקדוש ברוך הוא דוחף אותך לארץ. הוא מצווה אותך עלי רש, וירשתם אותה וישבתם בה. הוא יודע מה יש בארץ, והוא יודע שיש לו, לנו, תורת אמת, שתתמודד עם הכל. זה שהוליד את השיטה, שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן ולאוכלי תרומה. כלומר, שחיי עם נורמליים בארצו, בהכרח יביאו לפריקת עול תורה, ואשר על כן מוטב לשבת במדבר, לאכול את המן ולדחות את הכניסה לארץ עד אין קץ. נדלג לסוף הפסקה הזאת, אי אמון בישראל, וגם אי אמון במושיעם של ישראל. לא רק סיפורים ממה שעבר רוצה התורה לספר לנו. לא רק בחייה לדורות משמש מאורע זה. יותר ראוי שיהיה זה לימוד לדורות, שבימי מבחן, אומר הרב ישראלי, כמדבר נדאומתי, מנהיג האומה, תמיד חכם שמוביל מכוח תורת ארץ ישראל, שאותה ינק מרבו הרב קוק, ומהרב ציודה, ומהרב חרלאפ, הוא רוצה להוביל את עם ישראל, אומר הרב ישראלי לנו, שבימי מבחן נדע שלא להתאפס לרגשות של ביטול עצמי או פחד מפני אפשרות עמידה במערכה. הנתונים נכונים. מערכה קשה, מערכה מורכבת. אבל לעולם לא מסקנה, אנחנו לא יכולים. שנדע שהייעוד הישראלי מודרך על ידי השגחה האלוקית. שאם גם מורדות, כלומר גם אם, אף על פי שיהיו מורדות ברוח האומה, והרוח עולה ויורדת, יעלו שמיים, ירדו תאומות, אבל תתחזק ותתגבר הסגולתיות הישראלית, לא לעמוד נדהם. יש לנו אוצר של סגולה נשמתית ישראלית אלוקית. תפקיד תלמידי חכמים, לפתוח את אוצרו הטוב של ריבונו של עולם, שגנוז בנשמותינו, ולהתגבר על כל מכשול, על פי הדרכת התורה. ואם כהנה וכהנה יתנפחו כענקים סביבותינו, שר צילה מעליהם והשם איתנו, אל נראום. אם אנחנו נהיה את אשר אנו ראויים להיות, וצריכים להיות, כי אז נתגבר על משברים מבפנים, גם על קשיים מבחוץ. איך אומר רבנו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. מה האריכות הזאת? אומר אור החיים הקדוש, גילה לישראל כי כפי הטבע אינם יכולים. כי הערים בצורות וחזקות, אז אנחנו בדרך הטבע לא יכולים. אבל מה? כיוון שארץ ישראל היא מתנה אשר אני נותן, אז זה כבר בעיה של הקדוש ברוך הוא. הוא נותן לנו את המתנה. אז הוא ידאג שהמתנה תגיע אלינו. אז גם אם אנחנו חוששים שלנו אין כוחות מצד עצמנו, אבל צריך להאמין בריבונו של עולם, אומר האור החיים הקדוש, הארץ אשר אני נותן, וכיוון שהדבר הוא בא להם במתנה, על הנותן להוציא עושקיה או עוסקיה, כדין הנותן מתנה. והוא ילחם להם, ויעמידנה בידם, בין שטן ואין פגרה. השם נותן את המתנה, אתה עושה את החשבון שלו? אתה תפסה את פסיעותיך לארץ ישראל. מה עם העמים? אל ארץ כנען אשר אני נותן, אני נותן, אני דאג שתקבלו את המתנה. יש מפריעים, בסדר, נחסל אותם. עכשיו אנחנו נקרא קצת במאמר נוסף של הרב ישראלי, שהכותרת שלו, השם איתנו, אל תיראום. זה המאמר השני. הזכרנו כמה פעמים שהרב מרדכי אליהו זצ"ל היה אומר, אל תיראום, אל תיראום. אל תקשיב בכלל לאום. אל תסתכל עליהם בכלל, הם לא שווים כלום. אל תירא אום שמום. אומר הרב ישראלי, אם אנחנו מתבוננים על ספר במדבר בכלל ועל פרשת שלח לך, עניין המרגלים, בפרט, אנחנו רואים עליות ומורדות. עליות ומורדות, ימי סי וימי שפל, עוברים לפנינו, בספר שלפנינו, ספר הפקודים. הוא מיד עובר לפרשת המרגלים, ואז הוא אומר, אך הנה, בפסקה השלישית, הכל התהפך. הסיפור מתנודד מקצה אל קצה, כי ספינה מתערפת מצד אל צד, ממורך לב להתנפחות שווא, ממרגלים למעפילים. שואל הרב ישראלי, איך יכול להיות שעם ישראל הוא כל כך קיצוני, הוא עובר מעברים בקיצוניות C. מרגלים זה פחד, זה שיתוק. ומעפילים זה סיירות שהולכות קדימה בלי שום חישוב של סיכון. אז אנחנו מרגלים או מעפילים? זה שתי קצוות. אבל קוראים אנו זאת לא רק כפרקי היסטוריה, כי אם בעיקר בתור פרקי תורה, פרקי לימוד, חומש במדבר כמו כל התורה. פרשיית המרגלים, זה לא סיפור היסטורי, זה תורה. כי על כן לא רק סיפור של עבר לפנינו, כי היא מציאות חיה ותוססת, בעלת משמעות לדורות. התקנה לקרוא בתורה, החובה הזו, לקרוא בשבת, בשני וחמישי, איננה רק בכדי לדעת את אשר היה, כי אם לדעת את הדרך אשר ילכו בה כיום הזה, בהווה, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, מימות עולם לדור ודור, מן העבר להווה, מההווה לעתיד. דלגו לפסקה שמתחילה בדיבור המתחיל, ההגדרה הנכונה, הפסקה הרביעית, בטור השמאלי. ההגדרה הנכונה ניתנה על ידי דוד המלך עליו השלום. עם תועי לבב הם, והם לא ידעו דרכי. מי שאינו יודע את דרכו, טועה והולך בדרך מסוימת. כאשר מרגישו שלא זו הדרך, עוברו לדרך אחרת. ושוב רואה שזו לא הדרך. יש כאן מעבר קיצוני מצד אל צד, מתוך אובדן הדרך. לא יודעים את הדרך. אין ווייז. מרגלים ומעפילים. סוגריים. שמה יאמר בלשון, יאמר בלשון ההווה, תקופתו של הרב ישראלי, שלום עכשיו ותנועת כך. יש מזה ומזה. אבל הדרך של התורה, הקו האמיתי שהוא קו התורה, הוא כהגדרת הרמב״ם הממוצע. תראו בסוף העמוד הזה, בשורה הרביעית מלמטה, מצד אחד הכרת ערך עצמנו, ומאידך ללא התרברבות נבובה, חסרת תוכן וחיסוי, הבה נאמץ לנו את הביטחון העצמי של יהושע וחלב, את ההרגשה, כי והשם איתנו אל תיראום. זה שעם ישראל זוכה לעוצמה אדירה, לא לאבד את החשבון, אומר הרב ישראלי. לא התרברבות. מי אנחנו? השם איתנו, לכן, הכרת ערך עצמנו, העצמיות, הנשמה האלוקית, נשמה שנתת בי תוראי, היא עיקר ערכנו. תהפכו את הדף. הממוצע, בשורה השנייה, הממוצע שבין ההתגאות לבין השפלות היא הענווה. אסור לנו להתגאות. אסור לנו חס ושלום להיות בשפל. אבל האמצע, הענווה. רק אתכם ידעתי, כי אתם המעט מכל העמים, אתם ממעטים עצמכם לפניי, וממילא אתם מאפשרים לריבונו של עולם להופיע דרככם. והרב ישראלי אומר, ביטול עצמי הוא סכנה, לא פחות קטנה מהתרברבות. חשבון מדויק, מתי, כמה, לא להתרברב, לא לביטול עצמי. וזה אכן היה כישלון של המרגלים. עכשיו נעבור לדף הבא. אנחנו זוכים בימים האלה להתקיימות מסוימת של הנבואה שמופיעה בתורה בפרשת בלק. על עם ישראל, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. אז בדף האחרון שלפנינו, שלקוח מתוך שבטי יה, שזה הפירוש של הרמ"ד ואלי מתלמידיו של הרמח"ל. פירוש על כל התנ"ך. נתחיל דווקא בצד שמאל, פרק כ"ד בחומש במדבר, פרשת בלק, פסוק ט'. הפסוק אומר, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. עם ישראל נדמה לאריה וללוי. במה הוא דומה לאריה ולוי? אומר הרמ"ד ואלי, פסוק ט', כי האומה הזאת היא אומה של אריות, כולם גיבורים, בין לפי טבעם, בין מפני שהשכינה ששורה עליהם. ומהו טבעם של אריות? שלפעמים קורעים ושוכבים ונראים כחלשים. הלכתם פעם לראות את האריה הרדום בגן חיות? אתה לא מבין, זה אריה ישן וישן וישן, אבל פתאום בבת אחת הוא קם, ואתה חושב שהוא עומד לשבור את הזכוכית שאתה מסתכל עליו. זה טבעם של ישראל. לפעמים קוראים ושוכבים ונראים כחלשים, אבל לבסוף קמים בפתע פתאום וטורפים והורגים ואוכלים את הצדים אותם. כך ישראל הם נראים כחוראים ושוכבים בזמן הגלות, אבל לבסוף, בזמן הגאולה, מתקיימת הנבואה של מיכה, והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר אם עבר וטרף ורמס, ואין מציל. אין אפשרות להינצל מהאריה הזה, בשעה שהוא קם. מה הסוד הזה של האריה? מניין הכוח שלו? בהקשר הזה של עם ישראל. אז אומר הרמ"ד ואלי בפרק כ"ג, פסוק כ"ד, מה הסוד הגבורה של עם ישראל? ומזה תבין, אתה בלק, כמה טועים כל הגויים שחושבים להתגבר על זאת האומה הקדושה, להכניעה ולהשפילה ולהטיש את כוחה, שהרי אדרבה ואיפכה מסתברה. כי כשם שהאלוה שלהם הוא רם וניסה על כל אלוהי העמים, כך האומה הזאת, הדבוקה בו, היא עתידה להתעלות ולהתנשא על כל שאר האומות. כי הכוח להתגבר כלבי יקום, וההתנשאות וכארי התנשא, הוא לעולם כפי הדבקות. ולכן אחרית גויים מדבר, צייה וערבה, אפי שאין ממש בדבקותם. אבל זאת האומה, שהדבקות שלה היא בהשם אלוקים אמת, שהוא אלוהים חיים ומלך עולם. לפיכך היא עתידה להתנסה תמיד יותר ויותר, עד שתגיע אל תכלית ההתנסות ותתגבר על כל שאר האומות, כלבי הזה שמתגבר על כל שאר הבהמות והחיות, וזה שאמר הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. הכוח הזה של ישראל, הוא כפי דבקותם בריבונו של עולם. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. עם ישראל מברר לעצמו ולעולם כולו את דבקותו בריבונו של עולם. הדבקות הזאת יש לה מבחנים כבירים. בזמן הגלות, בזמן חזרתנו לארץ ישראל, ישנם מאבקים על הזהות היהודית במדינת ישראל. אבל ככל שמתברר, ככל שמתגלה, שהאומה הזאת דבוקה באלוהיה, כך מתוך הדבקות הזאת, היא מקבלת את הכוח ואת ההתנשאות להתגבר ולהתרומם על העמים כולם, שמפני שאין להם דבקות בהשם אלוקים אמת, אז שר צילם מעליהם, והשם איתנו, אל תיראו. כך אומר הרמ"ד ואלי בפרשת בלק. רש"י על הפסוק, הן עם כלבי יקום וכארי יתנשא, אין לכם את הדפים, תורה שבעל פה. אומר רש"י, שפה לא מדובר על גבורה צבאית, מדובר על גבורה אזרחית בחיי היום יום. אומר רש"י, מה זה הן עם כלבי יקום וכארי יתנשא? אם זה לא עניין צבאי, אז על מה? איפה יש גבורה במקום אחר? כשהן עומדים משינתם בשחרית, הן מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש תלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. איך השולחן ערוך אומר? התגבר כארי, לקום בבוקר. זה לא פשוט. יש מניינים עד שעות מאוחרות, בכל מיני שטיבלך, בכל מיני מקומות. לקום בבוקר, לקום בזמן בבוקר, זה לא דבר פשוט. אבל האומה הזאת, היא כאריות. הם מתגברים לקום בבוקר. אבל מה הם עושים כשהם קמים בבוקר? יש כאלה שמיד רצים אל הקפה השחור שלהם או הקפה הנמס שלהם. פה כתוב, הם עומדים משנתם שחרית לחטוף את המצוות. בשמה אנחנו חיים. בשביל החיים האמיתיים, בשביל אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כתוב בהלכות ברכות השחר, שלא אומרים אמן, אחרי המעביר שינה מעיניי ותנומה מאף אפיי. אף אפי שכל ברכות השחר עונים אמן. פה כתוב לא לענות אמן. מתי לענות אמן? אחרי שמסיימים ויהי רצון, שתרגילנו בתורתך, ודקן במצוותיך, ואל תביאנו וכולי, ברוך אתה השם הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, כאן עונים אמן. מסביר הגאון רב חיים ברלין, כי על עצם זה שקמת מהשינה, מי אמר שצריך לברך? השינה לרשעים טוב להם וטוב לעולם, כתוב במשנה. אנחנו לא צריכים את הרשעים שיהיו ערים. אם הם ערים, הם זורקים פצצות. טוב שישנו, שנת עולם. אז כשיהודי קם ומברך, המעביר שינה מנה תלומה מהפפאי, זה עוד לא אמן. תלוי מה הוא עושה עם עצמו. אם הוא מיד אומר, ויהי רצון שתרגילנו בתורתך, דבקנו במצוותיך, ואל תביאנו לא לידי חטא. אז אנחנו אומרים, זה יהודי רציני, הוא קם משנתו לחטוף את המצוות. אז באמת הברכה שלו, מעביר שינה מנה תלומה מהפפאי, היא ברכה אמיתית. אומרים אמן? אחרי שמתברר בשביל מה הוא קם. יש ספר ליקוטי חיים של תלמיד מובהק של בעל המנחת חינוך. והוא שואל, למה רשי הפך את הסדר? הרי רשי כתב, הם מתגברים כלבי וחרי לחטוף את המצוות, ללבוש תלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. הרי הגמרא בברכות דף י' עמוד ב' אומרת, כל הקורא קריאת שמה בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. הרי אתה קורא קריאת שמה, ושם אתה אומר, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. אם אתה מחויב להניח תפילין, והקדוש ברוך הוא רואה אותך קורא קריאת שמה בלי תפילין, אתה מעיד עדות שקר. לכן, אסור לקרוא קריאת שמה בלי תפילין. אז איך רשי כתב שהם חוטפים את המצוות, ללבוש תלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. אז לפני כל התירוצים הנהדרים שנראה, בספר שי למורה, עם כתר תורה, מופיע גרסה משנת ה' אלפים למד זין, שם כתוב, ללבוש תלית, ולהניח תפילין, ולקרוא את שבה. כך שקושיה מיקרה ליתה. אבל בכל הדפוסים כתוב כמו לפנינו, שקודם קוראים את שמה, ואחרי זה מניחים תפילין, וצריך לתרץ. אז הליקוטי חיים מתרץ, שמדובר במצב חריג, שבו לפעמים אתה צריך לחטוף את המצוות, ולעשות שלא כסדר. אם קמתי רגע אחד לפני שעובר זמן קריאת שמה, אז אני חייב לקרוא קריאת שמה לפני שאני מניח תפילין. כי עכשיו הזמן גרמה, אני חייב לקרוא קריאת שמה בזמנה. אם יש לי זמן, אז ודאי, קודם להניח תפילין. אבל מדובר במקרה חריג כזה. כך גם הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, בגיליון השס שלו, על מסכת ברכות, מתרץ כך את דברי רש"י. הרב מרדכי אליהו זצ"ל תרץ שהכוונה לקריאת שמע שעל סדר הקורבנות. אנחנו חשבנו שמדובר בקריאת שמע שאומרים עם ברכותיה בברכת יוצר אור, שם ודאי צריך להניח תפילין לפני שאתה קורא קריאת שמע. אבל בקריאת שמע שעל סדר הקורבנות, לא צריך לומר את הקריאת שמע הזו עם תפילין. למה? כי לפי חלק מהמנהגים, בקורבנות קוראים רק את הפסוק הראשון של קריאת שמע. זה שמע ישראל בלבד. אז אין את הבעיה שאתה אומר, וקשרתם לאות על ידיך ותוטפות בין עיניך בלי תפילין, כי אתה לא אומר את הפסוק הזה. כך כתב הרב אליהו זצ"ל, וכך כתוב בספר שאר ישוב על התורה לרבי אלעזר שפירא. פירוש נוסף מדבר על האדם שהוא לפני גיל בר מצווה, שהוא מקיים את מצווה ציצית וקריאת שמעה, ולא את מצוות תפילין. קצת קשה, כי בכל זאת כתוב אחר כך שמניחים תפילין. אבל התירוץ העקרוני הוא מה שמופיע במשכיל לדוד על פירוש רש"י, לרבי דוד פרדו, וכן בספר רק רגע, וכן בספר באר בשדה, שהוא היה תלמיד של המשכיל לדוד. שניהם אומרים שזה ודאי שהנחת תפילין קודמת לקריאת שמה. אבל בביאור הפסוק הרי כתוב, אינם כלבי יקום וכארי יתנסה, אז כימה מדברת על, לבישת הטלית ועל קריאת שמה, וכארי יתנסה זה מצוות הנחת תפילין. הרי מה כתוב על מצוות תפילין? כתוב בגמרא בברכות דבב, מניין שהתפילין עוז הם לישראל, שנאמר וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. ותניא רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. כלומר, להתנסה, להתרומם, את זה עושים באמצעות המצווה של הנחת תפילין. התפילין הם עוז לישראל. הנחת תפילין שלנו מפילה פחד על האויבים. אז מבחינת הפסוק, אינם כלבי יקום וכארי יתנסה, יקום זה הציצית וקריאת שמע, ויתנסה זה התפילין. לכן רש"י פירש, לא כפי הסדר ההלכתי, לא שהוא נגד הסדר ההלכתי, אבל בתור פרשן, מדגיש לנו רש"י, שההתנסות וההתרוממות שלנו על העמים, היא בזכות הנחת תפילין. כולנו יודעים שבתקופה האחרונה היה איזה מאבק ציבורי במדינתנו על הזכות להנחת תפילין. היו כל מיני עימותים בתוך בתי ספר או מחוץ לבתי הספר בין מנהלים בריונים לבין תלמידים צדיקים שזהותם היהודית החלה להתעורר בהם, והם טבעו את הזכות הבסיסית להנחת תפילין. ועוד מנהל ועוד מנהלת ועוד כאלה שלא בחוכמה עשו, התעמתו עם הנערים, אבל הכוח הזה של ההשתוקקות להנחת תפילין שהם עוז לישראל, הכוח הזה גבר. לכן אנחנו מוצאים ששר החינוך יואב קיש אמר לפני שבוע שהוא עומד לגבש חוזר מנכ״ל בנושא הנחת התפילין. הצוותים המקצועיים של משרד החינוך בראשותו יגבשו חוזר מנכ״ל שיקבע נהלים ברורים, כך שכל תלמיד שירצה להניח תפילין במסגרת בית הספר יוכל לעשות זאת. שר החינוך יואב קיש השתתף בדיון בוועדת המשנה להגות יהודית במערכת החינוך, והוא אמר, זו זכות בסיסית וערך יסוד במדינה יהודית. מערכת החינוך בהובלתי מחזירה את הזהות היהודית והציונית למרכז, והנחת תפילין היא חלק בלתי נפרד מכך, וצריך להתיר את הסוגיה באופן חד וברור באמצעות חוזר מנכ״ל יהודי. ומי יודע, ייתכן מאוד שיש קשר בין הפירוש של רש"י, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, שכשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש טלית, לקרוא את שמע ולניח תפילין, לבין המבצע הנוכחי, המלחמה הזו, שהכותרת שלה, עם כלבי, בוודאי הדברים קשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה, זה משפיע על זה וזה משפיע על זה, ובעזרת השם, ריבונו של עולם, ימלא את עם ישראל כוח ויקיים את הבטחתו לתת לנו במתנה את ארץ ישראל ואת העוצמה ואת החוזק של אבניה, ובעזרת השם יהיה לנו רק טוב. שלום.